יעשה? טוב, שלום. אני לא הבנתי אם יש ערבית, אין ערבית, לא הבנתי כלום. פתאום אני רואה אין אף אחד. טוב, אנחנו נמצאים במשנה, נכון? טוב, אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על כתיבת המשנה. אני רק רוצה עוד שניים, שלושה דברים, ואז לעבור ולהתקדם. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו ככה. אנחנו עשינו קצת סקירה היסטורית, והסברנו שיש חלון הזדמנות. בשנת, תזכרו את זה, זה חייבים לזכור. בשנת 70 לספירה היה חורבן הבית. ב-132 עד 35 היה מרד בר כוכבא ודיכויו. דיכו את המרד, ואז זה היה מפלה מאוד מאוד גדולה לעם ישראל. עוד שנייה אני אסביר לך קצת משהו על הנצרות, כי זה חשוב. עוד שנייה. 132 עד 135 זה מרד בר כוכבא והדיכוי. ואחר כך זה הפיזור. זאת אומרת, בשנת 70 התחילה גלות. ואחר כך התחילה גלות בבל, ולאט לאט לאט לאט, ויותר ויותר. במיוחד שהרומאים שהיו פה, הם לא אהבו את ישראל ועשו הרבה בעיות. אחד, הם הרסו את כל המרכזים הרוחניים. שתיים, ירושלים כבר לא הייתה מיושבת על ידי יהודים. ושלוש, הם גזרו כל מיני גזרות. ב-137 הם גזרו על לימוד תורה, הם גזרו על מלא דברים. רבי עקיבא נהרג ב-137 על קידוש השם, עם עוד טובים וטובים. טוב. אז כל המצב הזה גרם לעזיבה מסוימת, איטית בהתחלה, של עם ישראל לבבל. בבל זה מסופוטמיה, מישהו למד היסטוריה פעם. מה זה מסופוטמיה? מסו זה אמצע. פוטמיה זה נהרות. כי זה בין הפרט לחידקל. שמעתם פעם מסופוטמיה? שמעתם פעם? את המשפט הזה, את המילה הזאת? אף פעם?
כן.
וואלה, אתם אבלים. סליחה, אתם חמודים. בקיצור, זה מסופוטמיה. כמו שאברהם אבינו היה, הוא בא משם. לא יש כן הזה. טוב, לא משנה. אני רואה שלא, לא קמתם מצב רוח טוב היום, אני רואה. טוב, לא משנה, טוב, זה שטויות. נו, בוא נחזור לענייננו. אז התחילו להגיע לבבל. בסדר. מה גרם לכך שכל עם ישראל כמעט עובר לבבל? זה תאריך מכונן 351. ב-351 היה מרד. דיברנו על זה טיפה, היה מרד גדול בציפורי, בצפון, אמרו, נמאס כבר מהרומאים, רוצים לשנות, הדיכוי הזה נמאס לנו, ואז עוד פעם דיכו אותם, ואז הרגו את כל תלמידי החכמים בארץ ישראל. או שברחו, או שהרגו אותם. וב-351 אין חיים רוחניים בארץ ישראל. היהודים אין להם פה מה לעשות, וכל עם ישראל, ב-99%, עובר לבבל. קודם כל, זה מובן, כל מה שאני מספר עכשיו, זה ההיסטוריה היסטורית. עכשיו, ב-180, 170, 180, רבי, הוא כותב את המשנה. כתיבת המשנה זה פחות או יותר מזוהה ל-200 לספירה. למה הוא כותב את המשנה? זה הסברתי. היה חלון הזדמנות, והיה גם פחד מאוד מאוד גדול. מה חלון ההזדמנות? הסברתי. חלון הזדמנות זה בגלל שאנטונינוס היה חבר שלו, הם היו חברים, או לא יודע, הם היו ביחסים טובים, וככה היה העניין. מצד אחד. מצד שני, וזה אני רוצה להסביר קצת, היה חשש גדול. מה היה החשש הגדול? שישכחו את התורה. כי רבי מבין, לך תדע, אולי תהיה גלות יותר קשה, וכולם ילכו, ומי ילמד תורה לעם ישראל? דרך אגב, רבי צדק לגמרי, רק לא בדיוק באותם שנים. זאת אומרת, רבי הבין שתהיה גלות ארוכה, ורבי הבין שתהיה גלות מאוד מאוד רחבה. בינתיים אין גלות רחבה, הגלות היא רק בבבל, זה לא כזה. בבבל היו ישיבות, נערדה ופומפדיטה, ישבו שם ולמדו. והיו תלמידי חכמים, והיו ראשי הגולה, והיו ראשי ישיבות, הכל היה טוב. אבל כבר ב-500, 600, 700, 800, עם ישראל מתפזר. כבר עם ישראל מגיע לצפון אפריקה, עם ישראל מגיע לאירופה, בקיצור. ואז אין כוחות רוחניים. לכן בא רבי ואומר, אנחנו כותבים את המשנה. הוא סיפור שלם, את לעשות לה' יפירו תורתך, כן בעד, לא בעד, כל הדברים האלה. בסדר גמור. עד כאן, זה הסיפור הזה עם רבי. עכשיו אני רוצה, אני רוצה שנייה להסביר לגבי, תודה. אני רוצה שנייה להסביר, נזכרתי במשהו. אני רוצה להסביר שנייה משהו מהנצרות, כי זה מאוד מאוד חשוב. בפחדים של רבי, כן, אם אני יכול להתבטא ככה, רבי הוא ענק שבענקים, זה לא פחדים שהוא פחד מעלי נידף. הוא, יש לו אחריות על התורה. אחריות על התורה, זה דורש ממנו לעשות כל מיני מעשים. כן? לא פחדים, אלא זה חששות אמיתיים, רוחניים. אז אמרנו, שכחת התורה, עת לעשות להשם, הפירו תורתך, אבל צריך להסביר קצת על הנצרות. אז אני מסביר. תראו. אותו האיש, הוא היה תלמיד של רבי חנניה בן ברכיה. ובגלל איזה טקל או איזה בעיות, יש בזה כל מיני גרסאות, יש שס מסונזר, מי שראה פעם שס לא מסונזר, השטנזלץ מביא אותו, הרב שטנזלץ בשס שלו, הוא מביא בזה בסנדרין, לא זוכר בזה עמוד, בפה משהו, בצדיק משהו. לא זוכר. בכל אופן הוא מביא גרסאות, שם היו גרסאות, אחר כך הנוצרים הורידו את הגרסאות. אבל מה קרה שם? מה שקרה, וצריך להבין את זה, מה שקרה שם, זה שבזמן החורבן, היהודים, היה ייאוש אדיר. צריך להבין, שעם ישראל, חיכה לבניין הבית, שני. ונבנה בית שני. ברגע שנחרב בית שני, זה משבר אדיר. והמשבר הזה, הוא מוליד הרבה דברים קשים. אחד הדברים הקשים שהוליד, זה ייאוש, והייאוש הזה הוא מוביל לעזיבת הדת. ברגע שעזבו את הדת, והנצרות בדיוק עלתה, צריך להבין שהרומאים הם לא נוצרים. בסדר? הרומאים הם מליליים. אבל לאט לאט פה במזרח התיכון מתגבשת פה דת חדשה. והדת הזאת היא בעצם אומרת שהקדוש ברוך הוא שברא את העולם בשישה ימים ושבחר באברהם אבינו, בקיצור, ספר בראשית, הוא התייאש מעם ישראל. עכשיו, אנחנו היום, זה לא חוכמה. אתה נוסע בכביש 6, אתה רואה חריש. רואים, נכון, בכביש 6 רואים. מישהו נסע בכביש 6? כי אתם לא נראה לי קשורים. אז רואים את חריש. עיר, כאילו, היה שטח, פתאום אתה רואה מלא בניינים. אז אתה אומר, הקדוש ברוך הוא לא התייאש. זה ברור, כאילו, אתה רואה מדינה, אתה רואה מדינה שמגינה על עצמה, אתה רואה חיילים. בסדר, אנחנו רגילים לזה, אני לא סתם מתלהב מזה מדהים וכומתה אדומה, אבל, או כומתה אחרת, לא משנה. אבל זה ככה, אנחנו בדור שמפונקים. פתאום אתה רואה, מדברים עברית. אתה רואה עשרות אלפי לומדי תורה. אתה רואה התפתחות כלכלית וחקלאית, התפתחות מעצמה. מדינת ישראל זה מעצמה, 300 מיליון תורה. ערבים מפחדים מסרט גולני, כאילו, מה? 300 מיליון אנשים. מה? כן. זה מעצמה. אבל בחורבן הבית, אני חוזר 1980 שנה אחורה, בחורבן הבית, זה לא כזה פשוט. פתאום אתה רואה חורבן. ואתה רואה שעם ישראל מדוכא, ואתה רואה שאין סנהדרין. מי שראה את בית המקדש, אני חושב, אני אגיד לכם משהו אישי, כן? לא יודע אם זה נכון. אבל מי שראה את בית המקדש פועל, וראה את חורבנו, וואלה, זה משבר אדיר. כאילו, זה כאילו הקדוש ברוך הוא מתייאש, הוא יוצא מה... מה? אתם מבינים מה אני אומר? תחשבו על זה. אנחנו סתם, אנחנו לא ראינו כלום. אז לראות את בית המקדש, ופתאום לראות שאין שכינה בישראל, מה זה? אש תמיד, לראות את המנורה, לראות את, ה... את המזבח, לא יודע, זה נראה לי, נביאים. טוב, נביאים זה נגמר קצת לפני... מה זה? זה שנה שעברה, לא? תוריד את הקיסם רק. בכל אופן, זה נראה לי משבר אדיר. אין כיסאות? יש פה כיסא. יש פה כיסא אם אתה רוצה. אתם שומעים חבר'ה? זה משבר עצום. עצום, 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 עצום. זה משבר גדול מאוד. עכשיו, הנצרות היא, היא בדיוק רוכבת על זה. בדיוק רוכבת על זה. בדיוק על זה רוכבת. באו הנוצרים הראשונים ואמרו, אנחנו יהודים. אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? הם אמרו, אנחנו יהודים. אמרו, רגע, מה אתם יהודים? בנוצרים הראשונים הם יהודים. אבל אנחנו יהודים חדשים. במה זה התבטא שהם יהודים חדשים? כמעט בשום דבר. דרך אגב, הנוצרים הראשונים שמרו שבת ואכלו כשר. אתם יודעים את זה?
הם היו יהודים?
הם, בטח שהם היו יהודים.
אז אמרו שהוא עזב את עם ישראל, אז איך שהוא...
כן, הוא עזב את עם ישראל, איך שהוא התנהג. אבל עכשיו אנחנו יהודים יותר טובים. אבל הם לא רצו לקרוא יהודים אחד, יהודים שתיים. אז הם קוראים זה נוצרים. נוצרים זה תרגום לא מוצלח, כי המילה בלטינית היא אוהבי אותו האיש. בסדר, אנחנו יהודים, אוהבי אותו האיש. דרך אגב, עד היום יש כתות כאלה במדינת ישראל, מיסיונריות כאלה, נכון? אתם לא ראיתם בתחנה המרכזית כאלה? זה יהודים, אוהבי... נו, אז זה ממש ככה. בסדר? זה כמו שאנחנו אומרים רמב"מיסטים, לאלף אלפי הבדלות, זה בדיוק אותו דבר. המילה בלטינית, לא. אדם הוא רמב"מיסט. מה זה אומר? שהרמב"ם זה, זה להבדיל מהטהור לטמא, אלה, הם כאלה, בסדר. זה מובן. רגע, שנייה אחת. עכשיו, הנוצרים הם אמרו, אנחנו יהודים חדשים. עכשיו, אמרו להם כן, אבל יהודים שומרים מצוות. גם אנחנו שומרים מצוות. הנבואות ש... בנבואות במרכאות. הנבואות של הנביאים האחרונים של הנוצרים, כן? הם מתחילים להגיד שהעיקר זה לא המצוות, העיקר זה החמלה והחסד, וזה יותר חשוב, ולכן המצוות המעשיות אין להם כל כך מקום. אבל הנביאים הראשונים של הנוצרים, הם מדברים על מצוות רגיל. לשמור שבת. אחר כך הם אמרו לא, זה לא כל כך חשוב הפרט. חשוב הרעיון. גם פעם הם שמרו שבת בשבת, לא יום ראשון. היום אצל הנוצרים, היום פגרה הוא יום ראשון, הולכים לכנסייה ביום ראשון, מי שהולך. אבל פעם הם היו הולכים בשבת. טוב, רגע. רבי הוא לא אדיש. אנחנו מדברים על רבי. רבי רואה את זה. רבי רואה שיש תנועה שלמה שמתהווה. וזה מפחיד. זה תנועה שלמה שנלחמת עם היהדות. עכשיו, הרומאים, הם לא תמנו את ידם בחול. הרומאים מבינים שזה על הכיפק הנוצרים. כי הנוצרים הם נגד היהודים. שהיהודים הם אויבים של הרומאים. אז הם מאוד העצימו אותם. אתם מבינים? הנצרות והיהדות הם לא יכולים לחיות ביחד. כי זה או זה או זה. זה לא כמו האסלאם. האסלאם זה משהו אחר, האסלאם זה גם הרבה יותר מאוחר. אבל האסלאם זה בא מישהו ואומר, בסדר, היה אברהם, היה זה, אבל זהו. עכשיו אנחנו לא יהודים חדשים. האל ישרה את שכינתו על מישהו אחר, זה משהו אחר. אבל הנוצרים מה הם אומרים? הם אומרים הכל אותו דבר, הם אומרים ספר בראשית נכון, ספר נכון, הכל נכון. אבל, ויש לנו ברית, יש לנו ברית. התנך זה תנך, אבל יש לנו תנך חלק ב'. זה לא ספר אחר. הקוראן זה לא תנ"ך חלק ב'. הקוראן זה ספר אחר. אבל הברית החדשה, אנחנו קוראים לזה ברית החדשה, אני לא אוהב את הבינה ברית החדשה, כי זה לא היה ברית, ועכשיו הקדוש ברוך הוא עשה ברית חדשה, כאילו ברית אחרת חדשה. זה הם קוראים לזה ברית חדשה. אבל זה כמו תנ"ך. והתנ"ך, חלק א', זה מה שיש לנו בספרייה פה בישיבה, וחלק ב', זה משהו המשך. סיפור בהמשכים. שנייה. ולכן, הרומאים, הם הצימו מאוד את הנוצרים. כי הנוצרים הם רדפו את היהודים. אז הם רדפו את היהודים. אלה הרגו את היהודים. אז זה היה סיסו ושמחו. רבי אומר, מה הולך להיות פה? זה הולך להיות פה מאבק אדיר. אז המאבק הזה, והחששות של שכחת התורה, והחלון הזדמנות, גרם לרבי לכתוב את המשנה. כל זה, זה כדי להסביר לכם, במצב הפוליטי והגיאוגרפי וההיסטורי. דרך אגב, הנוצרים, מאז, הם נאחזים פה בציפורניים. כי זה ארץ הקודש. בסדר? נלמד בעזרת השם מסע הצלב. מסע הצלב זה כפשוטו. זה לתאר את ארץ הקודש מהכופרים. מי זה הכופרים? הערבים. אז הם יוצאים בסביבות 1,000, כן? 1,096 זה המסעות הגדולים. אבל הם יוצאים בהמוניהם לשחרר את הארץ הקודש מהכופרים. ירושלים עוברת במשך 1,800 שנה מיד ליד, מנוצרים לערבים, מערבים לזה, מזה, מזה, לביזנטים, לזה, בקיצור. ככה זה עובד. כי כל אחד מבין שיש פה קדושה, רק כל אחד רוצה לשלוט. תסתובבו בירושלים, כל מיני מקומות הזויים, יש לך כנסייה. מי שמכיר מול גן הפעמון, בפינת עמק רפאים ודרך בית לחם, לא דרך בית לחם, דרך בית לחם, יש לך כנסייה. זה אי אפשר להזיז את זה. זה נכסים של הוותיקן. אתם יודעים כמה שווים הנכסים האלה? מבקשים מהם, אומרים, מה, אתם לא עושים מזה כלום. בדרך חברון, כשאתה נוסע לכיוון העיר העתיקה, בצד ימין, יש שטח ענק, אחרי הולנדיה וכל המכירים? ענק, שטח ענק, מגודר בזה, כן? שם הכנסייה. אני לא מדבר איתכם בעיר העתיקה, כנסיית הכבר, כנסיית הזה, מלא כנסיות. אני מדבר בכל מיני מקומות בעיר. שמלא מלא רכוש של הכנסייה. עכשיו, הם לא צוחקים בכלל על זה. עם אבן אחת, פעם היה משבר דיפלומטי, בגלל שהיה איזה סיפור מהמדרכה, אז הורידו איזה מדרכה למחרת, היה טלפון שאמרו שיש איזה, מה רוצים לעשות שם? אמרו, מתקנים את המדרכה. הביאו פה משקיפים, אני זוכר את זה. זה החלום לא נגוז. אנחנו עם הכנסייה, יש לנו, קודם כל, הכנסייה זה דת החסד והחמלה שהרגו הכי הרבה יהודים בשם הכנסייה. לכן אנחנו, יש לנו הרבה חשבון ארוך איתם. וחוץ מזה, זה בעיה. בתשח, קודם כל, הפיפיור, בתקופה הכי אפלה של ההיסטוריה בשואה, הוא דווקא היה חבר של אותו רשע מרושע שאני רוצה להזכיר את שמו. מח שמו וזכרו. זה אחד. שזה בכל אופן, בשביל הדת החסד והחמלה, במחנות ריכוז צריך קצת עיון. לא אמרתי כל הנוצרים, היו נוצרים גם צדיקים. אי אפשר להתעלם מזה. אני, אמא שלי, זכרה לברכה, היא בשואה הייתה במנזר. בסדר? אז אני לא יכול להגיד משהו נגד הנוצרים. כי אני, בזכותם אני קם. אולי לא, זה אולי לא היה שיעור, אז אולי זה יותר טוב, אבל לא משנה. בכל אופן, אני לא יכול. אז היו נוצרים צדיקים. אני חס ושלום, יש גם יהודים רשעים. טוב, אולי לא, זה בחיצוניות, סגולת ישראל הפועלת בעומקי הנשמה הישראלית, תם שנה. אני יודע לדקלם דברים, אבל אני, יש נוצרים צדיקים, מה לעשות? מה? אני אומר דבר שהוא לא נכון? בטח שלא. בסדר, אני סוגר את הסוגר. בתשח, אחרי השואה האיומה הזאת, הוותיקן הוציא הודעה, שכמו שבן אדם גוסס, יש לו פרפורים אחרונים לפני מיטתו, זה הקמת מדינת ישראל. והם אוהבים אותנו. אחרי מלחמת השחרור, שבנס גלוי, צריך לקרוא ספרים על מלחמת השחרור, אבל בנס גלוי, עם ישראל הצלח להתגבר על כל הערבים שהיו פה, הוותיקן הוציא הודעה, שזה לא בדיוק, בגלל שאין להם את המקומות הקדושים. ובמלחמת ששת הימים הם אמרו שהשטחים הם שטחים כפושים. אין לנו רומן כל כך טוב עם הנוצרים, בסדר? יפה. כן, שאלות. בבקשה.
אם בהתחלה הנוצרים כן שמרו שבת ומצוות, ורק אחרי זה הנביאים האחרונים שינו, אז מה היה ההבדל בהתחלה?
הנביאים האחרונים שלהם, כן? שלהם. מרחאות, כן.
אז מה היה ההבדל בהתחלה בין הנצרות ליהדות?
לא היה הבדל. הם היו באותו האיש. הם אמרו שהוא הנביא. הוא ממשיך.
אבל הם חיו כמו יהודים לגמרי.
כן, תראה, אני לא יודע כמה זמן זה יחזיק, כן? לא יודע אם הם לא סיפרו לשון הרע, גם אני לא יודע אם אני לא מספר לשון הרע, אז לא יכול לעשות לך דקדוקים במצוות. אבל כן, בהתחלה הנוצרים שמרו מצוות. זה לא קשור למצוות מעשיות. בסוף, מה זה בסוף? זה לא תוך 50 שנה זה השתנה, כן? זה לא בסוף 2500 שנה. תוך כמה שנים נגמר העניינים המעשיים הם פחות חשובים. כן. למה הרומאים בסוף נהיו נוצרים? זה מאוחר. הרומאים זה אלילות, זה אלילים, ועבודה זרה כזה, ואחר כך היו הרבה שינויים, והנוצרים הם כבשו את המדינות הנאורות, כבשו את אירופה, כבשו את... לא יודע למה, הם בחרו בזה. כן.
יש
עוד
כבר נחשב על עבודה זרה, או שזה היה ככה
כך? אתה שואל מדין מהלכה?
מישהו מזר
לא
שכנעתי משהו על יש את הקרן ידידות.
טוב, מה זה? חמודי, אנחנו לומדים פה השתלשלות הזה, לא פתרון בעיות עכשוויות. קרן ידידות, אני לא יודע. זה כבר שאלות פוליטיות. האם זה כדאי, אם לא כדאי, אבל זה לא קשור לעניינים.
מה שיש,
זה
לא עבודה זרה, זה לא...
לא יודע, לא יודע. הנצרות זה ודאי עבודה זרה. כי מאמינים ב... בצירוף של אלילים, בשילוש, הקדוש. אז זה משהו אחר. חוץ מזה ש... קרן ידידות זה לא קשור. זה יהודים קרן ידידות. מקבלים כסף מנוצרים. אבל זה לא קשור להשתלשלות. למה אתה רוצה לקבל כסף מה... פה היה לנו פעם איזה סיפור על קרן ידידות משהו, אבל... חבל, אבל לא קיבלנו את הכסף בזה. טוב, לא משנה, כן, סתם, כן.
רוב הנוצרים בהתחלה זה היהודים.
פעם שמינית זה, לא?
לא, היהודים...
מאיפה הם ימצאו אנשים? מה אתה אומר?
לא.
לא, אין ספר של אנשים.
לא,
אין ספרים, כאילו. לא, מה זה עבודה זרה וכאלה? לא הבנתי. הוא קרן ידידות, זה עבודה זרה וכאלה. מה זה כאלה?
מה שאמרנו עם...
ומה כאלה? לא הבנתי את הכאלה כל פעם.
לא
היה דתות כל כך. לא היה דתות. היו... עד... היה יהדות, האסלאם זה הרבה יותר מאוחר, הנצרות לא הייתה. והיו עמים כאלה של כל מיני עבודה זרה, כזה או אחר, יותר משוכלל, פחות משוכלל. ככה זה פחות או יותר היה. כן. בפועל אתה שואל? זה באזור, כן, זה באזור האפס, אבל זה לא מדוקדק. בסדר? זה לא מדוקדק. לא ברור כל כך, כי שאלה אם האפס זה כשהוא נולד או כשהוא נהרג, לא ברור כל כך. לי זה לא כזה ברור. אבל זה פחות או יותר, זה בשנים האלה. זה השנים הכי קשות של עם ישראל, זה חורבן בית שני. ותחילה של הגלות שלא גמרנו אותה. אנחנו חזרנו לארץ ישראל, שזה משהו מאוד מאוד מכונן, אבל אתה מבין שעדיין אנחנו לא... לא סיימנו פה את העסק. טוב. לי חשוב קצת לספר לכם על הנצרות, כי קודם כל אני רואה שאתם לא מבינים בזה כלום. וגם כי אי אפשר, כמו שבעזרת השם כשנגיע לאסלאם, נסביר זה נוצר, זה חשוב, זה אין מה לעשות, חייבים להבין. ויש לזה גם השלכות מאוד רציניות על, 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 על כלל ישראל, ועל, ועל לימוד התורה ועל העברת התורה, כן.
הרומאים והיהודים לא רדפו את הנוצרים?
בהתחלה היהודים לא אהבו את הנוצרים בגלל שזה דת אחרת. הרומאים גם לא אהבו את זה.
הנוצרים שלטו עליהם.
אך, איך מה?
הרב הציג את זה כאילו, אמר שהנוצרים שלטו עליהם ורדפו אותם, את היהודים.
זה בהמשך, בהמשך. לאט לאט זה התקדם, והבינו שהם יכולים לעשות ברית בעצם. ב-351, במרץ ציפורי, אז הנוצרים הם היו מאוד חזקים. והם, כן, והם עשו ברית נגד, נגד עם ישראל. זה לא בשנה אחת. אתה צודק, בהתחלה, הרי מי צלב את אותו האיש? לא אנחנו. אנחנו אומרים שזה אנחנו. אבל מי שמבין בהיסטוריה ומכיר את ההיסטוריה יודע שלא. שבעצם צלבו את אותו האיש, זה הרומאים צלבו אותו.
מתי קרה כל הסיפור של השליחים?
טוב, זה כבר יותר מדי כבר. אנחנו לא צריכים עד כדי כך. ואני גם רוצה ללמד קצת על התלמוד. יש לך מהמון שאלות.
אבל מי הוא היה? היה לו איזה... איך זה פתאום התחיל?
ישועה קראו לו.
מה הסיפור
שלנו? מה הסיפור? תסתכל בגמרא. היה סיפור שדחו אותו, ויכול להיות שבגלל שדחו אותו, אז הוא היה לו כנראה אדם רציני. תראה, אדם לא רציני, קשה להגיד שמיליונים של אנשים הולכים אחריו. לא כולם מאבלים. אבל עם ישראל דחה אותו. בגלל בעיה כזאת, בעיה אחרת, בגלל בעיה מידותית, או בעיה התנהגותית. טוב, אבל זה כבר הרבה יותר מדי. זה צריך ללמוד את כל זה. זה דברים כבדים. יש ביקורת על חז"ל קצת. שדחו אותו, על רבי חנניה בן פרחיה, כן דחה, הוא לא דחה, הוא דחה אותו, והוא היה צריך להיזהר יותר. יש פה המון המון דברים בזה. בסדר, לא יודע אם זה, אם זה הפורום לדבר על זה. הלאה. קדימה. טוב, אז איפה אנחנו עומדים עכשיו? אנחנו ב-200 לספירה. הסברנו קצת את המצב בארץ ישראל, הסברנו שעכשיו יש לנו תנ"ך, ויש לנו משנה.
משנה
זה ב-200 או ב-180? לא, משהו, 190, אני אומר 200, בכללי. אני לא יודע, תאריך. מה שאני מכיר זה 190. אבל בדרך כלל זה מזוהה 200, בסדר? בסדר. סידור גם יש לנו, שאנשי כנסת הגדולה, וגם תנ"ך יש לנו מאנשי כנסת הגדולה שסידרו את התנ"ך. הכל בסדר. יאללה, קדימה. עכשיו איפה אנחנו? 200. ב-200 יש משהו שמתרחש. מה מתרחש? מתרחש שתלמידי חכמים גדולים, אחרי כתיבת המשנה ואחרי פטירת רבי, כנראה ב-210, משהו כזה, הם מבינים, וגדולי תלמידי רבי, גדולי תלמידי רבי, הם מבינים שני דברים. קודם כל שבארץ ישראל אי אפשר לחיות וללמוד תורה בשקט, ולכן רב ושמואל, שהם שני התלמידים הכי קרובים לרבי, הם יורדים לבבל. אחד. שתיים, הם מבינים בעצמם שלימוד המשנה הוא מורכב מאוד. שתי סיבות. סיבה ראשונה, בגלל שהמשנה לא כותבת סברות. במשנה כתוב, לא יודע, מה המשנה, למה נודע? חורש כלשהו חייב. למה זה ככה? למה זה חורש כלשהו חייב? למה בונה כלשהו חייב? למה מצדד? למה זה? למה? למה? תסביר. תסביר טעמים, טעמי המשניות. רבי לא כתב סתם דברים. אם הוא כותב, החורש כלשהו חייב, זה בגלל שרבי ידע שהחורש כלשהו חייב, והוא גם ידע להסביר את זה. רבי הוא תמיד חם ענק. הוא מבין את התורה, הוא יודע את התורה. אבל איך הוא כתב את המשנה? בלי טעמים. בלי הסברים, בלי סברות, בלי הסברים. לפעמים יש איזה פסוק, לפעמים יש איזה משהו. זה מאוד מאוד דל מהבחינה הזאת. ולכן התחילו, מיד אחרי רבי, התחילו להגיד, רגע, רגע, רגע. אבל, אז רבי כתב את המשנה בקודים או בראשי פרקים, אבל צריך להסביר את זה. ואז התחיל מסע ומתן ארוך מאוד במשניות, על המשניות, בבתי המדרש. בבתי המדרש, בסורה, בפומפידיטה, בנהרדה, שהיו ישיבות מאוד גדולות, עם אנשים שבאו מארץ ישראל. דרך אגב, בבבל, נלמד את זה בהמשך, זה חשוב מאוד, הייתה אוטונומיה לעם ישראל בבבל. הבבלים הם הבינו שעצם זה שעם ישראל יגיע לכאן, זה יהיה נפלא מאוד, זה יהיה פוש כלכלי אדיר. ולכן לא התערבו בכלל בחיים היהודיים פה. הם היו בבבל עם אוטונומיה רוחנית וגם עם אוטונומיה הנהגתית. זה מאוד מיוחד. טוב, אבל בכל אופן, התחילו לדון על זה בבתי מדרש. רב ושמואל הם מוזכרים בגמרא. למרות שהגמרא נכתבה הרבה שנים אחרי רב ושמואל. אבל רב ושמואל הם האנשים שממשיכים את המשניות. רק במקום ללמוד את המשניות כאקסיומות ללא טעמים, התחילו לדבר על הטעמים, התחילו לדבר על השוואות בין דברים, על הטעמים של הדברים, על כללים, על פרטים, על דקדוקים. לאט לאט התקדם, התפתח. טוב, הדבר הזה קרה בשני מוקדים. מוקד אחד בבבל, מוקד אחד בארץ ישראל. בסוף יצא לנו שני חיבורים, התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי הוא ודאי לא ירושלמי, כי בירושלים לא היו יהודים, הם ישבו בגליל. למה קוראים לזה ירושלמי? זה נראה לי מתוך ציפייה לגאולה, או ציפייה לחזור לירושלים. קוראים לזה ירושלמי. אז בעצם בשני ראשים, עם ישראל עוסק באותו דבר. רוחנית הוא עוסק באותו דבר. בארץ ישראל עוסקים בהבנת המשניות ובטעמיהם, ובבבל עוסקים באותם דברים. ויש גם קשר. לכן בגמרא בבבלי הרבה פעמים כתוב, במערבה אומרים, נכון? מה זה במערבה? במערב, מה זה מערב? מה זה מערב לבבל? ארץ ישראל. והיה קשר בין האנשים, היה קשר בין השיירות והעניינים ומכתבים וכו'. בסדר. טוב, אז בעצם בשני ראשים מתקדמים להסבר המשנה. שאני פותח סוגריים. רבי לא סתם כתב את המשנה בצורה כזאת. הוא כתב את המשנה כדי שבן אדם יהיה לו רב, שיוכל ללמוד ממנו. ולכן גם הגמרות הם הולכים בכיוון כזה, אלא שזה קצת יותר מפורש. עד כאן הכל פשוט. טוב, בואו נסביר טיפה לירושלמי. הירושלמי הוא לא ארוך כל כך, והוא גם הרבה יותר מסובך, והוא לא נגמר. זאת אומרת, הירושלמי לא עשו עליו עבודת עריכה גדולה. מה הסיבה? סיבה מאוד פשוטה. ב-351 נגמר, לא היו כבר חיים רוחניים פה בארץ ישראל, ולכן מזהים את סיום הירושלמי ל-350. בבבל, שהמצב הכלכלי והרוחני היה הרבה יותר טוב, המשיכו לדון, וגם המשיכו לדון גם על דברים שהירושלמי דן, וגם המשיכו לדון על דברים ולכתוב דברים, והעריכה שם הייתה מאוד מסודרת, ונכתב התלמוד הבבלי ב-500 לספירה. זאת אומרת, שהירושלמי לא סתם פחות לומדים אותו, או זה מסובך יותר ללמוד אותו, לא בגלל שהוא לא חשוב, זה תלמידי חיים גדולים מאוד, שהיו בארץ ישראל, והם כתבו תלמוד, אבל התלמוד הזה הוא קשה יותר להשגה, לנו. למה הוא יותר לנו קשה להשגה? כי הוא לא נערך, לא הייתה עריכה מסודרת. למה לא הייתה עריכה מסודרת? לא היה שמי שיערוך. מתו אנשים. נגמר. בבבל, דור אחר דור, דור אחר דור, תחזקו את העסק. עד שרב הינה ורב אשי, פחות או יותר בשנת 500, הם ערכו את הגמרא. אם תסתכלו, יש רשי במציאה בפיוו, כל זה כתוב שם. זה רשו הערוך. פיוו עמוד א'. רשי מסביר את כל הדברים האלה על ירושלמי ועל הבבלי ועל רב אשי ורב הינה, מסביר את זה. כן.
התלמוד הירושלמי משפיע על ההלכה?
בוודאי. אתה אומר שהראשונים לא למדו ירושלמי? או שאתה כבר לא יודע? יפה, אתה לא יודע. הרשב"א והרמב"ן כל הזמן מביאים ירושלמי. זה נכון שבגלל עריף שכותב שבמחלוקת ירושלמי בבלי הולכים לפי הבבלי, כי הוא בטרה. הוא בטרה, זאת אומרת, הוא האחרון. הרי בבא בטרה. הוא בטרה, אחרון. זאת אומרת, בגלל שהאמוראים ראו את הירושלמי וכתבו את הבבלי, אז כנראה שהתחשבו בו, ואתה מבין? לכן, המשקל היותר חשוב, הוא כבד להלכה, הוא המשקל של הבבלי. אתה צודק. אבל להגיד שלא למדו ירושלמי, לא.
למה המשקל היותר כבד של הבבלי?
אני הסברתי, כי הוא בטרה. הוא אחרון. תמיד יש לנו כלל כזה. יש לנו כלל שאם שני אנשים מדברים ביניהם, ואומרים זה אומר ככה, זה אומר ככה, ואגע, לוקחים את הדברים שלהם, ושוקלים אותם עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אז כנראה שלקחו אותם בחשבון, ובסוף יחיו דברים מסוימים. זה הריף אומר, זה ריף. זה ריף מפורש שלא חולקים בדרך, זה ריף בעירובין. הוא אומר, אנחנו פוסקים כמו הבבלי, כי הוא בטרה. אז יש לנו יותר סמך לדבר הזה. כן. זה לא נכון. מה זה שטויות? תשאל, מה זה שמעת? זה לא נכון. אתה רוצה לשאול משהו?
כן,
כן, שואל.
תשאל. אם המעשיות בירושלים מארץ ישראל,
יותר אמינות ממה שכתוב בבבא בירושלים,
אז
העליות בבבא בירושלים
יותר
נכונות מהעליות בבבא.
הדוגמה
שאתה נותן היא לא נכונה.
לא, לא. השאלה אם זה נכון, אם יש
מחלוקת בין
ירושלמי
ומעשיות? שנייה. רציתי לענות דווקא. שנייה אחת. אני לא יודע אם המעשיות הן כאלה, זה לא סיפור המעשיות של רב נחמן, כן? אני לא יודע אם המעשיות הן יותר אמינות או לא, אני לא יודע, אבל לבוא ולהגיד על בר כוכבא זה יותר אמין, זה אני יכול להגיד לך בבירור שזה לא נכון. בגלל שבירושלמי, בירושלמי יש כמה שורות על בר כוכבא. אז לכן אני אגיד שזה ככה, אני לא יודע בדיוק. עד כמה אני לא עשיתי השוואה בין הזה, אני לא כזה חכם. יכול להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. וגם אז זה נפקא מינה כל כך.
טוב, כמובן, כמובן לדוגמה את הבירושלים שלו בירושלמי, זה
שמוצא דיקים, וכמובן זה שמוצא דיקים. נכון. אבל זה לא בהכרח סתירה. טוב, זה צריך ללמוד את זה. צריך לראות את זה. מי שמבין טוב בירושלמי, בדבר הזה, הוא כתב על זה מאמר, אני חושב, זה הרב בלס מנווה צוף. היה לו פה בן, למד פה ישראל. מה? מה אני אמרתי? כן, אני יודע שמכירים אותו, לכן אמרתי. זה לא לשון הרע. הוא היה פה פשוט. טוב, לא משנה. טוב, מעניין. מעניין, אבל זה לא קשור אלינו. עכשיו, אנחנו מדברים על השתלשלות. עכשיו אתה שואל אותי עם הגרסאות. הבעיה שבירושלמי יש כל כך הרבה גרסאות, בגלל שהוא לא, אף אחד בסוף לא ראה אותו ותיקן טעויות. זה לא כמו בבבלי. רב אשי ורבינה ישבו על כל מילה שם, וישבו על זה, וכתבו נוסח אמיתי, נוסח סופי. בירושלמי מתו אנשים. אז לקחו את הגיליונות האלה, ואמרו, טוב, זה התלמוד הירושלמי. אבל אף אחד לא היה את הסמכות לקחת ולעשות כמה תיקונים, פה זה לפני זה, זה אחרי זה, זה הגרסה הנכונה, זה המילה הנכונה. אתה מבין מה אני אומר? לכן זה הרבה פחות חזק במשקל ההלכתי. אני מדבר עכשיו השתלשלות הלכה. במשקל ההלכתי זה הרבה פחות חזק. כן.
יש לנו את כל הירושלמי?
לא. גם את הבבלי אין לנו. לא. אין לנו הכל.
בהיסטוריה אין לנו דברים?
זה הלך לאיבוד. לא סיפרתי לכם את הסיפור הזה עם החבר שלי ב... שמע, לא ספרת לכם? יש לי חבר, אבל יש לנו עוד דקה. טוב, אני אעשה את זה קצר, זה גם טוב. אבל זה לא קשור לשיעור, אבל יש לי חבר, זה קצת קשור. יש לי חבר שהוא הרפתקאיסט כזה, הוא היה במטכ"ל, הוא בן אדם שאוהב הרפתקאות, היה מורה הרבה שנים, והוא אמר, זה לא אי אפשר להתפרנס מזה, ואז הוא עלה על, על חיפוש ספרים עתיקים. לא משנה. והוא באמת התעשר. הוא מצא את הספרים של המהר"ל בכתב ידו, היה לו הרבה פוקסים כאילו. אבל בסדר, ברוך השם. לא משנה. יום אחד, הוא נסע לאיזה מקום, והסתבך בשלג עם איזה רכב, קיצור, וזהו. הלך הרכב, הלך הזה, לא יודע מה לעשות, ראה אור באיזה מקום. זה במדינה שאפילו הוא לא אמר לי איפה זה. אבל זה משהו במזרח אירופה. הלך, 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 היה מנזר. דפק בדלת, לא עונים, לא עונים, לא עונים, הוא קופה מקור. בסוף פותחים לו איזה שנב, עד שהוא הצלח לתקשר, כי זה לא שהם מדברים שם אנגלית, והוא לא יודע. אמרו לו זה, הוא אומר, אני מת מקור, טה-טה-טה-טה-טה. אמרו, אף אחד לא יכול להיכנס לפה. הוא התחנן, דת החסד והחמלה, אני אמות פה מקור, כפור, קופה. אמרו לו, בסדר, הביאו איזה אחד מלומד שדיבר איתו באנגלית עילגת, אמרו לו, תשמע, אתה יכול להישאר פה בלילה הזה בלבד, בתנאי אחד, שאתה לא יוצא מהחדר שפו ששמים אותך. אמר, בטח, נכנס. אמר, בטח, נכנס, ואמר, רגע, זה לא הגיוני, כאילו, מה יש במנזר? כאילו שאני זה, אמר, אין מצב. קיצור, בדרך לא דרך, יצא מהחדר באבוע, ואז התחיל להסתובב שם במנזר, הגיע לספרייה. טוב, הגיע לספרייה, זה סיפור אמיתי. מסתכל, מסתכל, מסתכל. פתאום רואה, שס, דפוס ראשון, ונציה, אין לנו. אין לנו את זה. שלם, קומפלט. ואז, לקחו אותו, ואמרו לו, זה לא יפה. אמרו, מה אתה מסתכל? הוא אומר, לא יודע, זה מילים שאני לא מבין. כאילו, מה זה? זה באיזה שפה זה? אתה רואה להם איזה ספק, בסוף שחררו אותו, הוא הגיע לארץ, ארגן כמה חבר'ה, חזרו לשם, גם בדרך לא דרך, שאני לא אספר לכם, כי גם הוא לא אמר לי, ונכנסו לספרייה, וכלום לא נשאר. לא, זה הזכיר לי, קודם כל שהנוצרים הם רשעים, אחד, לא כולם, שתיים, שהמון ספרים אין לנו. הוא אומר שהוא מצא שם דברים, אבל לא היה לו פלאפון לצלם. טוב, רצה ללכת. כי יש מי... ערבית עכשיו, לא? אז עכשיו אוכל? בכל מקרה, רצה ללכת, זה לא משנה.